לא הבאתי לכם הרבה, אני עכשיו בונה סיור על זה, אבל רק אני אקרא לכם אולי מקור קטן כדי להבין למה אני מדבר על הילדים. יש כאן המון מקורות שמלמדות אותנו את החיבור הזה, את ספר הזוהר, ונותנות לנו את הכוח ואת החובה ללמוד את הלימוד הזה. ובין כל המקורות האלה אני רוצה רק לקחת חלק קטן, אני תכף אמצא אותו, ש בעצם אומר לנו שאנחנו לא רק שצריכים ללמוד את הזוהר אנחנו בעצמנו בדור הזה, אלא שחובה משנת 5300 ליצירה, שאנחנו ב-5700 כבר, 95, כן? זאת אומרת לפני 300, לפני 430 שנה, נפל האיסור ללמוד קבלה, כך אומר החסד לאברהם, אין יותר איסור ללמוד קבלה, הפוך, משנת ה' אלפים ג' מאות ליצירה, מן המובחר צריך שיתעסקו ברבים גדולים וקטנים בתורת הקבלה, ומה זה קטנים? מגיל 9 או 6 שנים. אתם יכולים ללכת נגד הגאון מווילנה? אתם יכולים ללכת נגד רבי אברהם אזולאי? אתם יכולים ללכת נגד הרב הגאון יעקב צמח? אתם יכולים ללכת נגד הבן ישחי? אתם יכולים ללכת נגד האיפה שלמה, הגאון מבילנה? אתם יכולים ללכת נגד בעל בני שכר? אתם יכולים ללכת נגד השלה הקדוש? אתם יכולים ללכת נגד לשם שבו והחלמה? אתם יכולים ללכת נגד תורה ושמחה? אתם יכולים להגיד נגד תיקוני זוהר, תיקוני מדינת, תיקוני זוהר, תיקון למד, כיסא מלך, רבי חיים ויטל, הרב קוק. כן, הרב קוק, מילה קטנה על הרב קוק. עיקר כוונתי בחוברותיי ובכל מה שאני כותב, כל הספרים שהרב קוק כתב, הוא אומר, מה זה העיקר? רק לעורר לב תלמידי חכמים, זקנים וצעירים, לעסוק בעיון בפנימיות התורה. כל מה שכתבתי זה בשביל זה, אומר הרב קוק, וללמוד את כל הספרים עם דברי הזוהר וכל מדרשי חז"ל בעיון ובקיאות, וצריך על זה התמדה גדולה ממש כמו שאתה לומד ש"ס ופוסקים. כן? וכהנה וכהנה. כל זמן שאינו מבין הסוד, אומר הגאון מווילנה, אפילו הפשט אינו ברור בידו. הוא חושב שהוא יודע פשט, הוא לא יודע. ובמקום אחר, הגאון מווילנה, היצר הרע עושה אתכם שישמן לב העם ולא ילמדו קבלה. זה היצר הרע, זה מעשה שטן. למה? כדי לאחר את ביאת המשיח. פשוט מאוד. רבי אברהם אזולאי, משנת 5000 מאוד ליצירה, מן המובחר שהתעסקו ברבים גדולים וקטנים, באחר שבזכות זה עתיד לבוא מלך המשיח ולא בזכות אחר. לא בזכות אחר, לא לבלבל את המוח לאנשים, לא בזכות אחר, בזכות זה. מישהו יכול ללכת נגד רבי אברהם אזולאי? מיליונים של מקורות. והנה, לפני שנדרש בסייעתא דשמיא לפנימיות היום, עכשיו מתחיל הסיור, ננסה להזכיר באופן כללי מה קורה בימי העומר. ימי הספירה הם ימים של דין, כיוון שהאור הגדול שגילה בורא עולם בליל פסח ושבאמצעותו נגאלו ישראל ממצרים, נעלם מיד אחרי יציאתם משם. זה אתם זוכרים, נכון? יצאנו ממצרים, האור נעלם, קראנו הלל בלילה הראשון, ביום הראשון, ואחרי זה הלל חצי. אפילו בשבי של פסח אין יותר הלל שלם. המצב הרוחני של עם ישראל בשלב זה היה כעין חזרה לבחינת העיבור. מה קורה בשלב זה לעם ישראל? כמו תינוק שחוזר לתוך הבטן של האמא. מוציאים אותו ממצרים, הוא כאילו מרגיש גדול גדול גדול, ואחרי זה שהאור הולך, מה קורה לו? הוא חוזר כאילו נכנס עוד פעם לבטן. תתארו לעצמכם, קשה לתאר, אבל אחד גדול שחוזר להיות קטן. מה אנחנו קוראים לזה היום? דיפרסיה. זה אותו דבר. מרגיש טוב טוב טוב, אחרי זה הוא כמו תינוק, הולך לישון כמו תינוק קטן, מתכופף, לא רוצה לדבר עם אף אחד, נכנס לתוך הבטן של אמא שלו. בדיוק כך. זה המחלה הכי קשה שיכולה להיות. למה? ראית אור גדול, פתאום אחר כך הורידו לך את האור הזה. אתם יודעים מה קרה לפי המדרש? בליל פסח, הקדוש ברוך הוא לקח את כל עם ישראל לירושלים, לבית המקדש. הם עשו קורבן פסח, אכלו שמה וחזרו למצרים. כך כתוב. ואעשה אתכם על כנפי נשרים, על זה נאמר. עשו הכל וחזרו. מה זה אומר? זה אומר שהוא הראה להם את האור עד הסוף. עד איפה צריך להגיע? דרך אגב, זה מורה טוב. מורה טוב זה שיעור ראשון, אומר לתלמידים, אנחנו בסוף השנה צריכים להגיע לסתם. כל השנה הוא מראה להם איפה אנחנו ליד עד שנגיע לסתם. אבל בשיעור הראשון, בשיעורים הראשונים, צריך לתת להם את התמונה הכוללת. של כל האור, איפה אנחנו הולכים? והרבה מורים לא יודעים את זה. למה? מתקדמים, שלב, 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 שלב. אז התלמיד מתקדם, אבל הוא לא יודע לאן הוא הולך. אתה חייב ללמד קודם כל לאן אתה מגיע, לאן אתה רוצה להגיע. אז אמרנו, אנחנו רוצים להגיע לשלב שכל ישראל הופכים להיות נביאים. אז יש בתי ספר לנבואה, זה הדור שלנו. מה זה בתי ספר לנבואה? מוריי ורבותיי, זה לימוד הקבלה. ככה לומדים להיות נביא. עד שכל עם ישראל הופך להיות נביא בסוף. ככה זה עובד. זאת אומרת שאנחנו כבר הגדרנו לאן אנחנו רוצים להגיע, לחזור לנבואה, וניבאו בניכם ובנותיכם וכו' וכו'. ממלכת כהנים וגוי קדוש וכו' וכו'. איך זה עובד כל העניין הזה? אתם חושבים שאנחנו נמשיך ללמוד כמו שלמדנו לפני 2000 שנה באותו סיפור? אם אנחנו לא מפותחים עכשיו את הרובד החדש ששייך לדור שלנו, שזה פנימיות התורה, איך נצא מפה? אומר הזוהר הקדוש פה, לא קראתי לכם. מי גורם שהסתלק רוח המשיח מן העולם? האנשים שבורחים מלימוד הסוד. ואז כתוב שחז ושלום אומרים שמה ישראל ואין קול ואין עונה. מי גורם לזה? שתסתלק הקבלה והחוכמה מהתורה שבעל פה ומתורה שבכתב, וגורם שלא יסתדלו בהם. תיקון מן ג' אוי להם, לאנשים שגורמים עניות וחרב וביזה והרג והשמדות בעולם בגלל שלא רוצים להשתדל בחוכמת הקבלה. תיקון למד, זוהר, רבי שמעון בר יוחאי בעצמו. זאת אומרת, מפגעים, מחבלים, גנבות, עניות, שאין שכר ואין כל מה שאנחנו רואים היום. מאיפה זה בא? בגלל זה, אין לימוד קבלה. זוהר, פשוט מאוד. אז כל אחד בא ונותן, שולף לנו כל מיני דברים. כן. למה אתה שולף? מאיפה אתה מוציא את זה? פה יש לנו כתוב. כתוב בפשטות, למה אתה לא קורא? היצר הרע כל כך גדול? אתה לא יכול לקרוא? היה איסור כי הדברים נסגרו. רבי שמעון בר יוחאי דיבר בקול. כן? רבי אברהם אזולאי, אני קורא לך, הייתה גזרה למעלה שלא התעסקו בחוכמת הקבלה בגלוי, זאת אומרת היה מותר בהסתר אבל בגלוי לא, לזמן קצוב. זאת אומרת זה היה עד זמן מיוחד. עד מתי? עד תשלום שנת 5250. רבי אברהם אזולאי נותן לך אפילו תאריך עד מתי היה אסור. מושם ואילך נקרא הדור, דור אחרון, והותרה הגזרה. אין יותר גזרה. גם חלק מזה, נכון? נכון. והרשות נתונה להתעסק בספר הזוהר וכו' 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 גדולים וקטנים. יש לנו תאריכים, אין מה לפחד. זה לא סתם באוויר, כל אחד בא, חושב שהוא מקובל. זה לא נכון. פשוט אתה צריך לדבר בשפה שהדור שלך רוצה. אנשים לא שמים לב לדור שלהם. זה כאילו אני בא לפה עכשיו ואני מדבר איתכם עכשיו ביפנית. מה אכפת לכם? הדור שלנו מבקש את זה. כל שיעור שיש בו היום חסידות ופנימיות, יש בו תלמידים. כל שיעור שאין בו חסידות ופנימיות, אין אף אחד כמעט. אין אף אחד כמעט. איך זה? למה זה? חוץ מזה שיש אחריות. אם אתה לא מלמד את זה בצורה הנכונה, אנשים הולכים. איפה? לחפש במקומות אחרים, בבורות זרים, וחושבים שזה בא משם. אז אין לך אחריות לזה? אתה לא פוחד? אני אומר לעצמי, כן, הנה, תן לכם עוד בעל בני שכר, כן, בני שכר. כן, בני שכר. אמרנו את השם, אמרנו הכל. אומר אני, הלוואי שלא היו מקלים גדולי הדור בלימוד החוכמה הקדושה, והלוואי היו מלמדים דרך לתלמידים לעסוק בחוכמה הזו. אז בוודאי לא היה שום הרמת ראש לחוכמות חיצוניות, והיו כל החוכמות נדחים מפני היהדות, כמו שנדחה החושך מפני האור. אבל באבונותינו גרמו שגם כמה וכמה מסדיקי הדור סגרו את דלתי החוכמה מפני פרחי כהונה, לא רוצים ללמד, ואמרו שלא ילמדו עד שיהיו בעלי מדרגה ורוח הקודש. והנה עבור זה נשארנו ערומים מן החוכמה הקדושה, ונתגבר באבונותינו הרבים החושך והחוכמות החיצוניות, ואנחנו הולכים כמו כסילים בחושך. ועל זה אמר הקדוש ברוך הוא, ויאמר אלוהים יהי אור ויאר לנו. מה אתם רוצים יותר מזה? וכהנה וכהנה, יש לי קילו וחצי של מקורות. ההפרש בין האור הגדול שהופיע בליל פסח לבין העלם האור למחורת היום, תחסיך את היקום למשך 49 ימים. בקבלה מוסבר שכל זה פעל הבורא כדי לתת מקום לישראל לעסוק בעבודה רוחנית בימים אלה, ולהרוויח את האור שניתן להם חינם בפסח, בזכות ולא בחסד. זאת אומרת, אנחנו הולכים עד חג השבועות ומנסים לקבל כל מה שקיבלנו חינם בזכות. זה כבר למדנו. על ידי שימוש נכון בכוח הבונה של ימי ספירת העומר, ניתן להתחבר מחדש לאור האלוקי. כל השלב הזה שאנחנו בונים עכשיו זה כדי להתחבר כמו שצריך לאור. סוד מתן תורה בשבועות. איך להתחבר יפה יפה לשבועות? אמרנו לאל שימי הספירה הם ימים של דין וצמצום. צריך להרחיב יותר ההסבר בזה, כפי אשר תשיג ידינו בעזרת השם, כדי להבין הדברים על בוריין. מה זה מידת הדין? מה זה גבורה? האם אפשר להשיג, ומה אפשר להשיג כשהעולם נמצא בימים של דין? אפשר להשיג משהו בימים של דין או לא? בימים של חסד אנחנו מבינים שחסד זה נובע, נכון? אבל בימים של דין אפשר לצפות משהו? עוד יותר. עוד יותר. למה? בגלל? יפה מאוד, בגלל המידה. כי דין זה מידה. וכשיש לך מידה אתה יכול לתפוס. אבל מה צריך לדעת? את המידה. אם אתה יודע את המידה, אתה תופס את כל האור שעובר בתוך המידה הזאת. אז לכן, מי שיש לו חוכמה, דווקא בזמן של דין, כשיש מידות וסיורים וגבולות, הוא יכול לקבל את כל האור. אבל בתנאי שהוא ילך להתקדם לפי הגילוי של המדרגה המאוד מדויקת הזאת של כל יום. זה ספירת העומר, פשוט מאוד. ומה עם משמעות הדין בכלל? תשימו לב.
הקבלה מסבירה שמידת הדין היא מצב מיוחד במינו שמאפשר גילוי מיידי ומדויק. זאת אומרת, לא רק שזה אחר כך, זה גם מיד, כי דין זה עכשיו. גילוי של אמת, והנה, העולם נברא במידת הדין, נכון? ורק כשראה מעשיר שאינו יכול להתקיים כך, בא ושיתף מידת הרחמים במידת הדין. זאת אומרת, מהו העיקר בעולם הזה? הדין. הרחמים זה רק שיתוף, לא לשכוח. לפי זה, מי שמכיר באופן מדויק את כלי התקשורת שבכל יום מימי הדין, הוא יגלה בכל יום סבירה אחרת מיוחדת ליום ההוא, שדרכה הוא ישיג רווח וסיפוק מיידי מהאור האלוקי. עוד יותר בפשוט, כי זה בתוך מגירות. העבודה הזו חייבת להתבצע בדיוק נמרץ, ובהתאמה עצמית מתחדשת לתדרים הרוחניים המסודרים בכל יום ברחבי יקום. זאת אומרת, אני כמו רדאר, כל יום אני צריך לקום בבוקר ולהקים את עצמי, כן, כמו צלחת שקולטת למה שקורה. אבל אני יודע מה קורה, למה? כי חכמים אומרים לי היום זה תסערת שבנצח, זה ככה וככה וככה וככה, אז אני צריך ללמוד מה זה כל מדרגה ומדרגה, ואני מתאים את הסוג שלי למה שקורה היום. אתם מבינים איך זה עובד? יש לי רדיו, אני צריך להתאים את הכיוון שלי למה שיש סדר, שידור. מאת הבורא יתברך, אדם שיודע לכוון כראוי ולהתאים את מידותיו לאור שמופיע בכל אחד מימי הספירה, יוכל להנות אפילו בתקופה של דין ממילוי אור בחייו. לעומתו, מי שלא יודע להכשיר הכלים לקבלת האור, יגלה קושי רב. ביציאת מצרים לקו המצרים במכות נמרצות, נכון? המצרים קיבלו מכות, מכות, מכות. ובו זמנית נהנו ישראל מחופש וגילוי אור של חיים. אז אני רוצה להבין, הקדוש ברוך הוא הוציא שני דברים או רק דבר אחד? תמיד רק דבר אחד. אלה היו מקבלים מכות ואלה היו מקבלים אור. מה הפרש ביניהם? פשוט מאוד. אלה לא מתאימים לאור, אין להם סידור ששייך, ואלה כן מתאימים לאור, מקבלים חיים. בקריאת ים סוף אותו דבר, אלה עברו ואלה טבעו, והכל מאותה הופעה של אור השם. וצריך להבין שהערך המוחלט ולא רצוני של האור היה שווה לכולם, אותו דבר, אלא שלישראל היו כלים ולמצרים לא היו כלים. פשוט מאוד, ישראל חיו בזכות האור והמצרים נעלמו בגללו. אותו אור. בימי העומר קבעו חז"ל שלא לשאת אישה, אסור להתחתן בזמן העומר, ולהימנע משמחה. ההלכה היא תמיד תוצאה סופית של הסוד. מה שקורה בהלכה זה בגלל שבקבלה זה ככה. אתם יודעים את זה. אין הלכה שהיא ככה מנותקת. ההלכה זה הסוד שהגיע לעולם הזה. מה שקורה בעולמות העליונים מסתלסל ויורד ומגיע לעולם הזה עד שהוא מתלבש בצורתו ההלכתית. האיסורים שקבעו חז"ל בימי העומר באו למנוע כניסה בלתי רצויה של מודעות שלילית בימים הראשונים של הספירה, ולכן קבעו חז"ל להלכה שלא כדאי להתחיל בניין חדש בחיים, כגון חתונה, בית וכו' וכו'. למה? כי יש זמנים לא פשוטים, אלא שהדברים נכונים עד יום ל"ג בעומר. משם ואילך, באופן פתאומי, חד מאוד, משתנים הדברים ונראה כאילו משהו נפתח והופך את הכל לטוב. בל"ג בעומר הכל נפתח, מרגישים כאילו, מה קורה? אחרי ל"ג בעומר נשארו בדיוק טוב ימים, נכון? 17 יום, טוב, עד חג השבועות. זאת אומרת ש... מההתחלה עד ל"ג בעומר היינו צריכים לעבוד על מה? על לב, כי יש 32 ימים, למד ב', יום למד ג' זה באמצע, לפני זה יש לך למד ב' לב, ואחרי זה יש לך טוב, לב טוב. כל העומר זה לב טוב. אז אני אומר באופן פשוט,
אם בחג השבועות יש לך לב טוב, תדע לך שספירת העומר עבדה. אם בחג השבועות אין לך לב טוב, לא הפקת את זה, הספירת העומר עבדה. זה א', חבל. המגפה בקרב תלמידי רבי עקיבא נפסקה בלג בעומר בזכות האור הפנימי שהופיע ושתמיד מופיע ביום הזה ביקום כולו, ולא להפך כאמור לאל. רק בגלל שחל שינוי בשורת רואים אנחנו תוצאות מוחשיות בחיי העולם הזה בתוצאה. הקבלה מלמדת שהאנרגיה שמופיעה בלג בעומר, עכשיו אנחנו נדבר מה מופיע, מה זה האנרגיה הזו? שורשה מספירת הוד שבהוד. זה המפתח. הוד שבהוד, מה זה? מה זה הוד שבהוד? הוד שמות? פסט שבתפארת, נצח שבנצח, מה זה הוד שבהוד? שם שם? כבר למדנו בשיעורים הקודמים. עכשיו פה צריך קצת יותר להתאמץ, כי אין לי את הלוח, תבינו טוב איך זה עובד. למדנו בשיעורים הקודמים שבקומת 10 הספירות, כן, שדמיינו לעצמכם 10 ספירות, יש בחינת בכוח או בפועל, כן, פוטנציאל וגילוי. אז אני שואל אתכם לפני שנמשיך בטקסט, איפה הפוטנציאל? עד איפה ממשיך הפוטנציאל? ומאיפה מתחיל הגילוי? כתר זה פוטנציאל? פוטנציאל. חוכמה זה פוטנציאל? פוטנציאל זה פוטנציאל. בינה, דעת, חסד זה פוטנציאל? כן, זה עדיין פוטנציאל. כן, חסד זה פוטנציאל. גבורה זה פוטנציאל? כן. תפארת זה פוטנציאל? עוד. נצח זה פוטנציאל? עוד. הוד זה פוטנציאל? כן. עד הוד שבהוד. מהוד שבהוד אנחנו לא בפוטנציאל יותר, אנחנו הופכים לביצוע. זאת אומרת, כל מה שהיה בכוח עד הוד שבהוד יוצא החוצה ומתגלה מאז. אז מה חסר אחר כך? יסוד ומלכות. בואו תראו. כוח ופועל. שלב הבכוח מתחיל מהראש ומסתיים באמצע הגוף. כלומר, החל מן הספירות העליונות, כתר, חוכמה, בינה, שהם בראש, עד חסד, גבורה, תפארת ונצח, שהן עדיין בחלקו העליון של הגוף. כל זה נקרא פוטנציאל, כל זה נקרא בכוח. כל אלו הספירות נחשבות לשלב של פוטנציאל. משם ולמטה מתחיל החלק התחתון של הגוף, הוד יסוד מלכות. זאת אומרת שאם אני רוצה עכשיו להסביר לכם באופן יותר פשוט, מאיפה נבנית המלכות בעצם? מהוד. הוד זה השורש של המלכות. אין מלכות שפתאום מופיעה ככה. הבניין שלה מתחיל בהוד. והוא נקרא לבר מגופה. זאת אומרת שכל מה שנמצא עד הוד זה בתוך הגוף. מהוד והלאה זה נקרא כמו רגליים, זה מחוץ לגוף. סליחה? עדיין. ולכן הוד שבהוד זה הופך להיות יותר גלוי. עכשיו בוא נראה, זה עוד לגלוי, את צודקת, ואנחנו נעמוד על זה גם. תפקידו הוא לגלות את בחינת הבפועל, כלומר, הביצוע המעשי של המחשבה המקורית. ספירת הוד שבהוד נמצאת בציר רק שבין הבכוח לבפועל. זה הוד שבהוד מדויק. שם נשלם הפוטנציאל ומשם מתחיל הביצוע. עכשיו פה זה חידוש גדול מאוד. למה? כשאתה מבין את הדבר הזה, אתה מבין שהכבוד, המלכות, זה רק משם ולמטה. מי שלא הוריד את הלימוד שלו עד לשם, הוא נשאר בקומה העליונה, אין לו מידות. אז הוא לא נוהג כבוד זה בזה. ולכן יש חורבן, כי אין בניין עד למטה. הבאת האור והשארת אותו באוויר. נכון, המעבר הוא קשה. לכן, אני אענה מיד, רבי שמעון בר יוחאי, בגלל שהמעבר הוא קשה, אמר, אני, רבי שמעון בר יוחאי, הולך להיות תחנה כדי לעזור לעם ישראל שם. כי אני יודע שהמעבר הוא קשה, והרבה יתקעו בדרך. אז רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, כדי לעזור לנו, אומר, זה התחנה שלי פה, שיגיעו ליום הזה, אני אעביר אותם, כל אחד.
ונראה לומר, בסייעתא דשמיא, שבנקודה זו בדיוק מתחיל המימוש האמיתי של כל קומת השכל. עד לכאן זה היה שכל. מכאן מתחילים בעצם הכלים לגלות את האור. ורק במצב כזה ניתן לדבר על בניין שהולך ונסלם בהגיעו למלכות. המגפה פסקה בקרב תלמידי רבי עקיבא, כי גילוי האור בכלים גדר על האור שהיה עד כה מסולל כלים. עד עכשיו לא היה כלים. ברגע שיש כלים, בהוד ובהוד, הם מפסיקים למות. כי אמרנו, למה הם מתו? כי לא היו כלים, היה רק אור בלי כלים. ברגע שאתה אומר לי שהוד בהוד, זה יום הל"ג בעומר, יש בו כלים, אי אפשר למות כבר. כשחז"ל אמרו שהתלמידים לא נהגו כבוד זה בזה, נראה לומר בסייעתא דשמיא שהתכוונו להרבה אור שלא היה לו מקום לחול עליו, כמו ששכל בלמידות. זה מה שגרם לסבירת הכלים בהם. בל"ג בעומר, בספירת הוד שבהוד, התחילו הכלים להכיל את האור, ואז התגברה האהבה והאחדות על הכוח שקילה את התלמידים עד כה. הרג את כולם עד זה. אבל כשאתה מצאת את הכלים, נגמר הסיפור. תהליך בניין הכלים לקיבול האור ממשיך עד יום חג השבועות. זאת אומרת, יש לך עכשיו 17 יום מל"ג בעומר כדי להגיע לאן? למלכות שבמלכות. זאת אומרת, אין יותר מזה. אבל איפה התחילה המלכות? בהוד שבהוד. אז מה השורש של המלכות של המלכות? הוד שבהוד. זאת אומרת, איפה נמצא חג השבועות באמת בנשמה שלו? בל"ג בעומר. ל"ג בעומר זה חג השבועות. זה השורש הנשמתי של חג השבועות. אם אתה לא תופס את חג השבועות בשורש, אז יהיה לך רק כדי לאכול גבינה וחלב בשבוע שבועות. לא תבין כלום. שיום חג השבועות אז מתגלה המלכות. בכלי האחרון מופיע האור בשלמות באופן ברור וגלוי. המלכות היא הביטוי לרובד הגשמי שבו מתגלים הדברים שהיו עד כה רוחניים. הרוח מופיע כגשם. זה משחק מילים. הרוחניות כגשמיות. החיבור שלנו לחג השבועות נעשה בקלות יחסית, כי אז נמצא האור מצומצם ומוגבל בכלי המלכות. כשאתה מגיע לשבועות זה כבר יום טוב, זה פשוט, אתה נוגע במלכות, וזה מאפשר לנו, אנו, כביכול, אחיזה בו. אם נדייק יותר בדברנו, המלכות היא הגילוי היותר מוחשי, שהתחיל כבר באופן קצת יותר רוחני בהוד שבהוד. זאת אומרת, איפה השורת הרוחני של מלכות, של חג השבועות? כבר בהוד שבהוד, בל"ג בעומר. ולפי זה יוצא כי יום ל"ג בעומר הוא בעצם הנשמה של חג השבועות. מי שמבין זאת, יחיה את היום המיוחד הזה גם ברובד הפנימי שלו, ויקבל את הכוח הגנוז בו. על מי אני חושב בעצם ביום ל"ג בעומר? על מה שהולך להיות בחג השבועות? על המתן תורה? ל"ג בעומר הוא הכנה רוחנית לחג השבועות. זהו המקור העליון של חג השבועות. ומה שישודר בו ברמה הרוחנית בל"ג בעומר, הוא אשר יופיע ברמה הגשמית והמוחשית בחג השבועות. אין משהו חדש בשבועות. זה מה שהיה בל"ג בעומר. רק בל"ג בעומר זה גנוז. אז מה עושים הילדים? מדליקים את האש. כי את הגנוז הם עושים החוצה. ולכן אין מצוות מיוחדות בל"ג בעומר. למה? זה הכל רוחני עדיין, אתה לא תופס כלום. כיוון שאנו נמצאים עדיין ברובד הרוחני, ולכן זה התשובה שלך, זה עדיין רוחני, בנשמה של שבועות. ל"ג בעומר הוא יום מתן תורה ברוחניות. לפני הופעת התורה שירדה לעולם הזה בשבועות, וכאן אפשר להבין מה השאיר לנו רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום. כלומר, ספר הזוהר הוא נשמת התורה.
ולכן זה בל"ג בעומר, כי התורה, הפשט, זה בחג השבועות, ואמרנו שהנשמה של חג השבועות זה ל"ג בעומר, אז הזוהר זה הנשמה של התורה, זה אותו דבר. פנימיות התורה זה אותו דבר. אחד בפנימיות, אחד בחיצוניות. עכשיו אתם מבינים למה רבי שמעון בר יוחאי ומשה רבנו זה אותה נשמה? כי מה שנתן משה רבנו בחג השבועות, נתן רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר. זו אותה נשמה. נכון? זווית הראייה האלוקית של כל המציאות, זוהי תורתו של מלך המשיח. זאת אומרת, מה מגלה לנו רבי שמעון בר יוחאי? את המלכות שבמלכות, בשורש. המשיח בא לגלות את זה. עכשיו אתם מבינים למה בזכות הזוהר בא המשיח ולא בזכות אחר. בל"ג בעומר לומדים את המאמר הנקרא אידרא זוטא קדישא, האספה הקדושה הקטנה, שכללה בהתחלה את רבי שמעון בר יוחאי, את בנו רבי אלעזר, בנוסף לשמונה תלמידי חכמים. הם היו סך הכל 10. בהתחלה הייתה נקראת אידרא רבא, בגלל שהם היו 10. זאת אומרת אספה גדולה, זה בארמית, אידרא רבא, אספה גדולה. אלא, מה קרה? רבי שמעון בא, מתחיל ללמד 10 תלמידים. שני תלמידים, באמצע השיעור, גומרים את התיקון, מתים. כן? ולא רואים, זה, גמרו את התיקון. זאת אומרת שהיה התיקון שלהם שלם, הם ידעו, ורבי שמעון בר יוחאי אומר להם עוד 10 דקות, רבותיי, אתם הולכים, נגמר התיקון שלכם. נגאלו, נגמר התיקון שלהם, הם עלו עם הלימוד הזה של רבי שמעון בר יוחאי. מ-10 נשארו 8. האידרא רבא הפכה להיות אידרא זוטא. מ-10 תלמידים, 10 תלמידים הפכו להיות 8. אלא ששניים מן התלמידים השלימו תיקונם בזמן הלימוד ממש עם רשב"י, ועזבו את העולם באותו מעמד. אתם יודעים מה זה לימוד עם רבי שמעון בר יוחאי? זה נשמה שעולה, כמו שלפעמים, כאילו הנשמה שלך, כשאנחנו מאוד שמחים, הנשמה כאילו יוצאת, נכון? כמעט אפשר למות חד ושלום. זה בדיוק אותו דבר, האור כל כך גדול שהנשמה נשאבת, והם אומרים, רבי שמעון תשלח לנו, אבל נגענו באור. נגמר הסיפור, נגענו באור. היה זה השיעור הראשון בספר הזוהר ברבים. זה השיעור הראשון שלימד ברבים. אף אחד לא בא להגיד לו אסור, קבלה, גיל 40, כן? לך תדבר עם רבי שמעון בר יוחאי. ברבים לאחר י"ג שנים שנשאר רבי שמעון במערה שבפקיעין יחד עם בנו. נשמתו של רבי שמעון ונשמתו של משה רבנו הם מאותה בחינה. אתם יודעים בזוהר, אתם קוראים זוהר, פתאום יש חלק, כתוב, אמר רעיה מהמנה. מי זה רעיה מהמנה? רועה נאמן. זה משה רבנו. מאיפה הוא יוצא? אנחנו בזוהר עכשיו. מאיפה יוצא משה רבנו? כתוב בזוהר שרבי שמעון בר יוחאי כבר לא מדבר, הוא פותח את הפה וזה משה רבנו מדבר מתחת בגרון שלו. זאת אומרת, עכשיו מתערב משה רבנו, תדמיינו לעצמכם, רבי שמעון בר יוחאי מדבר, עכשיו הוא אומר להם, עכשיו משה רבנו רוצה להגיד משהו, ועכשיו הוא פותח את הפה ומשה רבנו מדבר מהגרון שלו. אני לא יודע אם אתם מבינים מה הולך שם, כן? כן. אז הוא אומר להם, הנה רק שנייה, משה רבנו, בבקשה, תדבר, רעם ימנה, ויש לך שני דפים, 3 דפים, שמשה רבנו מדבר, אחר כך אומר, אמר רבי שמעון, תודה רבה משה רבנו. אתם מבינים מה הולך כאן? רבי שמעון בר יוחאי הוא משה רבנו של דור אחרית הימים, זה אותו דבר, זה אותו אחד. משה קיבל תורה מסיני, ורשב"י קיבל פנימיות התורה מסיני. סיני הוא ביטוי לספירת הבינה ולא תיאור מקום. שאם היה כן, היה צריך לכתוב משה קיבל תורה בסיני ולא מסיני. מה זה מסיני? אתה מקבל תורה מהר? מסיני זה מדרגה רוחנית שנקראת בינה. לא במקום אלא ממקום. בל"ג בעומר ניתן לבלום כל מיני מגפות וכל מיני תהליכים שמביאים חז ושלום פירוד הלבבות. צריך להפסיק את הפירוד בל"ג בעומר. הרב קוק זצ"ל באורות ישראל כותב, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. כמובן אני חייב לסיים בעניין הזה, כי זה מה שנוגע לנו היום. אם אתה לא מבין, אז אתה עוד פעם חוזר על עניין הזה, חתיכת אדמה. אומר הרב קוק, לא, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. תשימו לב למה הוא אומר פה. קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של התאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. הוא אומר, זה לא מקום שכל היהודים באו כדי שנעשה תורה הרבה. לא, 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 לא הבנת כלום. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה. זה משהו פנימי מאוד עם הנשמה של עם ישראל, זה לא אדמה חיצונית. חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. אין לי זמן לפרש את כל זה, אבל פה זה דברים נפלאים מה שהוא אומר פה. זה מציאות אחת עם הנשמה של עם ישראל, ארץ ישראל. ומתוך כך, אם זה ככה, אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל בשום השכלה רציונלית. אתה לא יכול להסביר בהיגיון מה זה ארץ ישראל. זה לא חתיכת אדמה. אין רציונל בארץ ישראל. אנושית. אלא מה? כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה, אתה צריך לדבר על כלל ישראל כדי להבין מה זה ארץ ישראל. על ידי התרחקות, אומר הרב, מי שמתרחק, ועכשיו זה נוגע לשיעור שלנו, על ידי התרחקות מהתרת הרזים, אם אתה לא מבין ואתה לא לומד סוד, אתה מתרחק מהסוד, מלימוד הזוהר, באה הכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. אתה כבר לא מבין מה זה ארץ ישראל. הכל מטושטש. למה? בגלל שלא למד את הסוד. תראו כמה זה פשוט. על ידי ההתנקרות, אם אתה עוד יותר מסוכן, אתה יוצא נגד לימוד הסוד, אתה כבר מתנקר אל סוד השם, אז נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוקיים לדברים תפלים. אתה כבר לא רואה את הנס של הקדוש ברוך הוא. אתה כבר לא מבין מה זה יום העצמאות. אתה כבר לא מבין שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו וממשיך לגאול אותנו. אתה רואה הכל תפל. דברים תפלים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. וממילא, אז אדם כזה, יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, והגלות מוצאת היא חן מצד עצמותה. אדם כזה מתחיל לאהוב את הגלות. זה לא חשוב לו אם הוא פה, אם הוא בחוץ לארץ, אם הוא במקום אחר, העיקר שיהיה לו תורה. לא הבנת כלום. למה? כי איבדת את הפנימיות של המקום הזה, ולכן בשבילך זה רק מקום חיצוני. ובגלל שזה מקום חיצוני, את חיצוני פה, חיצוני שם, הכל חיצוני. אז לך לכאן. אין לך כבר עניין להיות כאן. תורתו של רבי שמעון בר יוחאי היא תורת הרזים, המתאימה לארץ הרזים. זאת אומרת, תורה של סוד שמתאימה למקום שהוא רק סוד. אתם זוכרים מה קראנו פעם, לפני איזה שנה או שנתיים, אני כבר לא זוכר בשיעורים, כששלחו את המרגלים לארץ ישראל? מה אמר להם הקדוש ברוך הוא משה רבנו? כן, לטור את הארץ. והם הלכו רחוב לבו חמת. אתם זוכרים? כתוב שם, רחוב לבו חמת. אומר הארי הקדוש, משה רבנו אמר להם סוד, לכו לארץ ישראל, אבל תסתכלו על החלק הפנימי של הארץ. מה זה החלק הפנימי? לאה. לאה. והחלק החיצוני זה רחל. אם אתם רואים רק את החלק החיצוני, אתם לא תבינו כלום. אתם צריכים לראות את הפנימיות. לטור את הארץ ראשי תיבות לאה. והם עשו רחוב לבו חמת רחל. לכן הם דיברו לשון הרע לארץ ישראל, לא הבינו כלום. ויהי רצון שנזכה לסתות מתורת ארץ ישראל ולהכיס הגאולה ברחמים, אמן.